ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק 15 שלנו בפודקאסט של ידע שווה כסף. ערב טוב, שי בדיחי.
אהלן בר נעמני, מה נשמע? איזה כיף, הפרקים מתקדמים, אני כבר לא מצליח לעקוב.
האמת שאני כבר לא מעכל, מרגיש לי שרק התחלנו את הפודקאסט, פתאום בום פרק 15, מגניב לגמרי. אז באמת אני רוצה לפתוח בכזה, תודה רבה, אנחנו מקבלים המון פידבקים לאחרונה, ואני רואה שהפודקאסט מתחיל לצבור תאוצה, ממש אלפי האזנות. אז ממש תודה רבה לכם, אנחנו אוהבים את הפידבקים, אנחנו מקשיבים ומשתדלים מה שנקרא ליישם. אז אנחנו ממש נשמח לשמוע מכם כל פידבק שאתם רוצים, אתם יודעים תמיד איך למצוא אותנו, דף פייסבוק, ידע שווה כסף מקף, הדף הרשמי, אנחנו נמצאים בקבוצת פייסבוק, ואנחנו נמצאים בכל מקום אחר, גם ברשימת תפוצה באימיילים, בכל מקום אחר, אז ממש תודה, ואנחנו כמובן כמו תמיד נשמח אם תפיצו את הפודקאסט הזה. ולענייננו חברים, הפודקאסט היום אנחנו הולכים לדבר על איך מתחילים להשקיע בשוק הנדלן, והפעם אנחנו רוצים להביא שאתם טיפה זווית אישית, אתם מכירים את שי מהקבוצה ומהתגובות שלו בקבוצה, והיום אנחנו נעבור במה שנקרא, שי יעביר אותנו במסע שלו לרכישת נדלן בארץ, איך הוא עשה את זה ומה היו הדילמות והבעיות. אז יאללה, במקום כל ההקדמה הזאת שי, בוא נתחיל. אז מה אתה אומר, דירה להשקעה או דירה למגורים? אני ישר קופץ עליך עם השאלה הכי קשה.
אז האמת, שאלת השאלות, שאלה שואלים אותי הרבה מאוד. התשובה האישית שלי, שוב, אישית שלי זה סובייקטיבי, זה דירה להשקעה ולא למגורים. אבל בוא נראה איך אני התחלתי דווקא מכיוון של דירה למגורים, ואיך סיימתי בסוף עם דירה להשקעה. אז זה בדיוק אנחנו נדבר בפרק שלנו.
יאללה, אז בוא נתחיל ממש מה שנקרא מההתחלה כזה, ותגיד לנו איך בכלל... כלומר, למה בכלל חשבת, בוא נתחיל, למה בכלל חשבת נדלן? או גם מפיקים אחרים, או במקום מפיקים אחרים, או כאילו...
מעולה, שאלה מצוינת. אז אני הייתי בכלל איש שוקהון, הייתי הבחור הזה בעבודה שבאים אליו עם שי, תגיד לי איזה מנהל לקנות, תגיד לי במה להשקיע, ובאיזשהו שלב הצטבר לי סכום מאוד מאוד גדול של כסף, וקצת הפחיד אותי להשקיע הכל בשוק ההון, וחיפשתי אפיקים אחרים, וככה נתקלתי באיזשהו קורס בזמנו דאז, היה הבית האקדמי, היום כבר לא כל כך קיים, קורס נדלן שחשף אותי בכלל לאיך קונים דירה בצורה נכונה. אבל לפני שנגיע לקורס הזה, עברתי הרבה תלאות בדרך. אז חשוב לי לציין שלא משנה אם אתם קונים דירה למגורים או דירה להשקעה, התהליך הוא אותו תהליך בדיוק. ואנחנו נראה את זה בהמשך.
למה אתה מתכוון אבל אותו תהליך? כלומר, באיזה בחינה זה דומה? כי יש דברים שהם שונים, אבל מה אתה מתכוון שדומה?
אז אולי אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל למעשה שאנחנו קונים דירה, אז התהליך אותו תהליך. כלומר, אנחנו צריכים לצורך העניין להגדיר איפה אנחנו רוצים לקנות, ואנחנו צריכים לצורך העניין להגדיר איזה הון עצמי יש לנו וכמה משכנתא אנחנו רוצים לקנות, והתהליך מול השמאי והעורך דין, ואם יש תיווך, וכל הבדיקות שאנחנו עושים מסביב, הכל אותו דבר. יש ניואנסים שונים, אבל התהליך בגדול, אוקיי, הוא אותו תהליך.
אוקיי.
אוקיי, אז אם הבנו שאותו תהליך, אז בוא נראה איך זה התחיל אצלי. אז אצלי בכלל הכל התחיל אי שם לפני כמה שנים טובות, שהייתי בתהליך הזה שכולם עושים. נכון, יש לנו מעין תהליך כזה שאנחנו נמצאים בבית ספר, אחר כך צבא, אחר כך אוניברסיטה, באמצע יש איזה טיול לחול, אולי אחרי, אולי לפני, אני עשיתי את זה לפני, בר עשה את זה אחרי. אחר כך נכנסים לזוגיות, מתחתנים, ואז מה קורה?
דירה.
זה מה שקורה בישראל, כולם על אוטומט, קונים דירה.
אז שנייה,
לשלב הזה.
שנייה, אני אעצור אותך, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על המסלול הקבוע הזה, ואני בטוח שאנחנו נקדיש לזה בפרקים אחרים, בפרקים נוספים בפודקאסט, אבל מה שתיארת עכשיו, המסלול הקבוע הזה של לימודים, כאילו צבא, עבודה, טיול, פסיכומטרי, תואר, חתונה ובית ומשכנתא, יש לי המון מה להגיד עליו, אבל... אני חייב, כאילו, פשוט, כאילו, זה פשוט מה שאתה אומר, זה נותן לי הרבה טריגרים מה לדבר עליהם, אבל סבבה, אני לא ניכנס לזה, כי לא נצא מזה בפרק הזה.
מעולה. אז זה בדרך כלל מה שקורה אצל רוב האנשים, וזה גם מה שקרה אצלי, זה היה הטריגר, למעשה, כיוון שהתחתנתי עם אשתי הנפלאה, אז הייתי אמור לקנות דירה. ואז התחלנו לחשוב איפה לקנות דירה. האמת שרצינו לקנות דירה במרכז, אבל המרכז מאוד מאוד יקר. חיפשנו איפה אנחנו כן יכולים להרשות לעצמנו, זוג בתחילת דרכו, שרוצה לקנות דירה ולגור בה, ושתהיה דירה נעימה ולא איזה חירבה. אז חיפשנו איפה כולם קונים, איפה אפשר לקנות. ראינו שאנחנו יכולים לקנות בראש העין, ראינו גם כל הזוגות הצעירים הולכים לראש העין, גם אחותי באותה תקופה גרה בראש העין, אז היא ככה עזרנו בתהליך, ואז זה מה שעשינו, התחלנו לחפש בראש העין, אז התחלנו לחפש דירה מקבלן, מה שנקרא לנייר, והאמת, התחלתי להתבלבל לגמרי.
שנייה, בנקודה הזאת, קודם כל אני אגיד, חיפשתי דירה למגורים, לא להשקעה בכלל, לא היה בלקסיקון דירה להשקעה,
לא הכרתי את המושג הזה בכלל.
אוקיי, ואתה אומר שישר הלכת על דירה מקבלן, למה דירה מקבלן, למה לא יד שנייה, כדאיות עסקה מסוימת, או סתם כי אתה רוצה דירה מקבלן כי זה חדש?
מה זאת אומרת? זוג צעיר, אתה רוצה לגור בחלום, דירה מקבלן, מה ניילונים, אתה יודע, הכל שם עשו, סליחה לביטוח, עוד לא חרבן באסלה. אוקיי, אז זה מה שרצינו, זה מה שקורה להרבה זוגות צעירים ש... ישר רוצים לגור בחלום.
אוקיי.
Okay. אז ראינו איפה אנחנו יכולים לעמוד בזה, וגם יש עוד דבר שקונים מקבלן, יש עניין של תשלומים, לא צריך להביא את כל הכסף בבת אחת. זה ש 20-80, כלומר להביא 20% הון עצמי, ואז 80 במהלך הדרך או בסוף הדרך, מה שנקרא עם טופס 4 בקרת מפתח. לא ניכנס על איך קונים דירה מקבלן, זה אולי לפעם אחרת, אבל המוסר תשלומים, הוא די נוח. כלומר, אפשר לתמור בינתיים עוד כסף.
שזה יתרון משמעותי בקבלה מנדל"ן, בקנייה מקבלן, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, יכול להיות שבהתחלה צריך לשים סכום יחסית נמוך, ואז עם הזמן אתה צריך להביא סכום קצת יותר גבוה, ורק בסוף, עם המשכנתא, אתה לוקח את המשכנתא אולי בשלב יותר מאוחר, משלם פחות ריביות, בינתיים אתה צובר הון עצמי טיפה יותר גדול. שוב, תלוי סיטואציה, אבל זה יכול להיות באמת נחמד.
נכון, אז למעשה אני ממש זוכר את זה, הדירה שרצינו לקנות הייתה באזור 1,600,000, וראינו כמה קבלנים, ואפילו היה לי חבר שהתרכז באותו פרויקט, והוא קנה טיפה פחות, ואצלי זה טיפה עלה, אז אתה מרגיש כזה החמצה, מה זה, הוא משלם כמה עשרות אלפים פחות ממני, על מה, כי הוא בא לפני, מה שנקרא פריסל, אבל היינו צריכים לחשוב על זה, ככל זו החלטה גדולה, זה לשים את כל יערנו, את כל כספנו, כל מה שחסכנו כל החיים במקום אחד, תורף.
זה לא רק מה שחסכתם כל החיים, זה מה שתחסכו ב-20-30 שנה הבאות.
גם מה שההורים חסכו, אתה יודע, ההורים עוזרים מה שהם יכולים, ומה שהרווחנו מהחתונה, וכו' וכו'. אמרנו, רגע, בוא נעצור, זו החלטה מאוד גדולה, טסנו לירח דבש, טסנו לאירלנד וסקוטלנד למשך חודש, לנקות את הראש, לא לחשוב על זה. ומה קרה? משהו מדהים. שאל אותי מה קרה.
מה קרה?
אנחנו בכלל בחופשה, באירלנד, בסקוטלנד, נהנים מהחיים, באמת החופשה מדהימה. וקפץ לנו משהו בחדשות בכלל. משהו בחדשות שאיזשהו קבלן פשט את הרגל. ונחש מה?
זה היה הקבלן שלכם.
זה היה הקבלן שיותר גדול מהקבלן שלנו. זאת אומרת, זה קבוצת קבלנים, הקבלן שלנו הוא תת קבלן של הקבלן הגדול.
וואה.
אז גם הקבלן שלנו פשט את הרגל, ולמעשה אמרנו, וואי וואי, איזה מזל שלא חתמנו, כי אחרת הייתה הולכת לנו החופשה.
רגע, לא הבנתי, כבר הייתם ממש במעט חתימה, וכאילו...
היינו כבר 50% בראש בפנים, רק נשאר לבדוק את הדברים עם עורך דין, עם כל מה שצריך, לעבור על זה עם ההורים קצת, בכל זאת היינו צעירים, ולהיכנס לעסקה.
אוקיי.
אפילו אני, מטב זיכרוני, ההורים היו בעד בזמנו.
אז מה שנקרא, כל הקבל לטובה במקרה הזה.
כל הקבל לטובה, וכשחזרנו לארץ, אז לא ידענו מה לעשות. כי זה נראה, כן, סבבה, זה קבלן פשוט הרגל, אז לא קנית הדירה. אבל השקענו המון זמן, עלות שקועה. השקענו המון זמן, שלמצוא את הקבלן הזה ספציפית, ולבדוק איזה בתי ספר יהיו שם, ואיזה מרכז מסחרי, והמקולת, ואיזה קווי אוטובוס מגיעים, והאם זה מסתדר לי להגיע לעבודה, ואיך זה עם התחבורה הציבורית, ואיך זה עם האופניים. המון עבודה, הכל הלך לפח. אז זה מביא אותי לעניין שכל תהליך, כמו שאני רואה אותו, כשאנחנו רוכשים דירה, הוא מוגדר, כמו שאני מגדיר אותו, מוגדר באופן הבא. קודם כל אנחנו צריכים להגדיר מטרה, למה אנחנו רוצים לקנות את הדירה הזאת, אחר כך לעשות בדיקת התכנות, אם בכלל אנחנו מסוגלים לעשות את זה מבחינת הפיננסים, המספרים, כלומר גם משכנתה, גם הון עצמי וכו' וכו', תזרים, אחר כך לבחון את הסביבה, לראות שזה מתאים לנו, לחפש את הנכס, יכול להיות המון נכסים, צריך למצוא סוף דירה ספציפית, וכמובן לסגור את העסקה. זה התהליך כמו שאני רואה אותו.
אוקיי.
אז בואו נעבור רגע שלב שלב ונבין איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך ומה עלי במהלך הדרך.
אוקיי.
אז מה זה אומר התכנות? התכנות קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לראות מה העון שלנו, כמה אנחנו שווים. אז אנחנו עכשיו פשוט לוקחים שער דף ועט, שער באקסל, אנחנו עוברים כמה כסף יש לנו בעוש ובקרן השתלמות ובקופות גמל ומה יש לבן או בת הזוג אם אנחנו זוג. ואולי ההורים יכולים לעזור במשהו, בקיצור, הכל. ואז אנחנו יודעים בכלל לאן אנחנו יכולים להגיע, כלומר איזה דירות בכלל הן רלוונטיות, כן טעם לחפש, זה מה שאני רואה אצל הרבה אנשים, הם מחפשים משהו שהוא מעל הפובליק, משהו שהוא לא מתאים ליכולות שלהם,
רגע.
חבל הזמן.
אבל שנייה, אתה דיברת פה נגיד היום על קופות גמל, או דברים כאלה שאולי בכלל לא רלוונטיים, כלומר, אם יש לי כסף בקופת גמל, או שהוא נעול בקרן השתלמות, עזוב שיכול להיות שלא משתלם להוציא את קרן ההשתלמות ולקנות עם זה את בית, אבל זה אולי לפרק אחר, אבל אם יש כסף בקופת גמל שהוא נעול, או בקופת גמל, או פנסיה, או דברים כאלה, דברים שהם לא רלוונטיים, או שיש לי, נגיד, הרכב שלי שווה 50,000 שקל, זה לא רלוונטי זה שהוא שווה 50,000 שקל, הרי אני לא, אלא אם כן אני אחליט למכור גם את הרכב.
אז קודם כל, על הדף רושמים הכל. אחר כך מחליטים מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אוקיי? אני יכול להגיד שקופות גמל, בהקשר שלי, זה היה קופות גמל לא לפנסיה, זה קופות גמל שנפתחו לפני 2008, והייתי צריך להחליט האם אני מושך את הכסף, האם אני משאיר את הכסף, או אם אני לוקח הלוואה כנגד. אבל קודם כל בוא נרשום את הכל. במקרה שלי החלטתי לא למשוך את הכסף, אוקיי? בגלל תוות המס, נדבר על זה פרק אחר, אבל בוא נרשום את הכל כדי שנדע בכלל מה יש לנו.
אז זה גם משהו לקחת בחשבון, גם אם יש לכם, או גם אם אתם רואים שיש, לא תמיד משתלם לקחת את הכסף הזה, זה משהו שחשוב להגיד. ודבר שני, אוקיי, מה יש לנו, אבל בואו נדבר במילה רגע, מה התנאים לקניית דירה ראשונה, כלומר, כמה הון עצמי צריך להביא, כמה משכנתה אפשר לקחת?
אוקיי, אז נכון להיום, אנחנו ב-2021, אז אפשר להביא רבע מהסכום, כלומר, אפשר לקחת 75% מימון, על כל שקל שאתם תביאו, הבנק יביא 3 שקלים. זה מה שנכון היום לדירה יחידה, יש כאן שקוראים לזה דירה ראשונה, לא ניכנס כרגע לדקויות, אבל בדירה הראשונה שאתם קונים, שהיא כרגע דירה היחידה, אתם יכולים להביא 75% מימון.
אוקיי.
עוד דבר שחשוב לעבור עליו זה התזרים, הוצאות הכנסות. כי תרצו לקחת משכנתה, אז הבנק בדרך כלל ייתן לכם עד 40% מההכנסה הפנויה. כלומר, הוא יראה כמה כסף נשאר לכם, רק 40% מזה, הוא ייתן לכם את זה.
בדרך כלל נותנים עד שליש, כלומר 40% זה המגבלה שלו, אבל הוא לוקח עוד איזשהו מרווח ביטחון ונותן עד שליש, אלא אם כן המצב באמת, באמת טוב, ממה שאני מכיר לפחות, שהבנקים נותנים באזור השליש. כלומר, הכנסה פנויה של 10,000 בחודש, אז נותנים באזור ה-3,300 החזר משכנתה.
כן. אוקיי, אז הבנו מה זה התכנות, משון ייתכן, האם זה מתאים לנו, מבחינת המספרים. השלב הבא זה סביבה, אוקיי? זה בעיניי אחד הסעיפים היותר חשובים, כי אנחנו רוצים לקנות דירה, בין אם זה, אם זה למגורים, אז זה מקום שאנחנו נרצה לגור בו. אז אנחנו לא נחבז מקום שהוא לא מעניין אותנו, רק כי אנחנו יכולים לגור בו, כי אנחנו לא נרצה לגור בו, אז חבל על הזמן. אוקיי, ואם זה דירה להשקעה, אנחנו רוצים למצוא מקום שהסביבה מתאימה לסוחר שאנחנו רוצים שיגור בו. בכל מקרה, הסביבה היא חשובה. בין אם זה אנחנו נגור או מישהו אחר יגור.
אוקיי.
אז אם אני חוזר לסיפור הקודם, שהייתי בכלל, דיברנו על דירה מקבלן, הלכנו לגמרי לאיבוד. כי בדירה מקבלן יש כל מיני מושגים. יש אסלות תלויות, לא יודע מה זה אסלות תלויות פתאום, ריצוף 80 על 80, 60 על 60, תריסים חשמליים, דלתות פנדור, מטבח עם דלת ריקה שקטה, בונה, הרגתם אותי, למדתי הנדסת מערכות תקשורת, הפכתם אותי למעצב פנים. זאת אומרת, אף אחד לא לימד אותי את זה, אף אחד לא אמר לי מה זה כל המושגים האלה, איך אני אמור להבין בזה? וכל פעם אתה רוצה את הדבר היותר סקסי, ברור שאני רוצה אסלות תלויות, למה שהן יהיו דבוקות לרצפה? ברור שאני רוצה טריקה שקטה, למה שיהיה לי רע שאני טורק את הדלת? אבל הברור הזה עולה מלא כסף, כל שטות כזאת, כל פיצ'ר כזה, עולה המון כסף. וזה אף אחד לא מספר לך. אז אני התחלתי להבין שאני לא חייב את כל הפיצ'רים האלה. אני אעשה רק מה שאני חייב. עכשיו, איך יודעים מה אני חייב? השאלה באמת טובה. זה מאוד משתנה מאדם לאדם, ואין לי תשובה כרגע לענות עליה. זה כל אחד בהחלטות שלו, על מה מוכן להשקיע את הכסף.
זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד אינדיבידואלי בסופו של דבר.
נכון. אוקיי, אז אחרי שקבלן פשט הרגל, עשינו חישוב מסלול מחדש, ובכלל הלכתי כבר, אמרתי, למדתי קורס נדלן, ושינינו בכלל גישה בחיים. במקום לקנות דירה למגורים, החלטנו שאנחנו הולכים לקנות דירה להשקעה. ולא רק דירה להשקעה, בהמשך אנחנו נראה שזה כמה דירות להשקעה.
רגע, אבל שנייה, זה נקודה חשובה. כלומר, עשיתם שיפט מי לקנות דירה למגורים מקבלן, ובמרכאות לקבור את העון העצמי שלכם להרבה שנים קדימה בדירה למגורים. מי הלכתם משם לשיפט מאוד רציני של לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו ובינתיים לחיות בשכירות.
נכון מאוד.
איך זה קרה?
באותה תקופה?
איך זה קרה?
אז זה קרה אחרי שעשיתי למעשה התחלתי לעשות את הקורס נדלן, זה היה פעם בשבוע, ודיברתי עם אנשים ונחשפתי למספרים, התחלתי לעשות חישובים, איפה הכסף שלי יעשה יותר? איפה אני אהיה בעוד איקס שנים אם אני אקנה למגורים או אם אני אקנה להשקעה? מה יהיה מצבי? וראיתי שלא כזה נורא לי לגור בשכירות, זה לא... השד לא כזה נורא, כי בכל מקרה הגעתי באותה תקופה בשכירות.
אוקיי.
אז כשעשיתי את כל החישובים המספרים, ראיתי שזה יותר משתלם לי.
אוקיי, אפשר לעשות איזה פרק אגב בנפרד, אולי סדרת פרקים, אני לא יודע, כאילו, ולהבין רגע מבחינת המספרים והכל, כי אני בטוח שיש הרבה אנשים זה מעניין אותם, אבל בואו נשנה לנסה להתקדם בסיפור, בטיימליין, אתה אומר, עשיתם שיפט בעקבות קורס שעשית, וקורס נדלן, והתחלתם לחפש דירות להשקעה ולא למגורים.
נכון. אז אמרתי, אוקיי, אני עובד בהייטק, באותה תקופה עבדתי בהייטק, עובד המון המון שעות, חוזר הביתה מאוחר, אין לי זמן עכשיו ללכת לראות דירות, אז איפה אני אראה דירה? אז אמרתי, איפה אני אחפש דירה? מתחת לבית. לא פיזית מתחת לבית, אבל באזור, באותה תקופה גרתי בגבעתיים, עדיין גר בגבעתיים, ואמרתי, אני אחפש באזור גבעתיים, אבל גבעתיים הייתה לי מאוד יקרה. גבעתיים יקרה, אין מה לעשות. אז אמרתי, אני אלך לפריפריה, לרמת גן. אז רמת גן זה קרוב לגבעתיים, וזה טיפה יותר זול. לא משמעותית, אבל טיפה יותר זול. אז התחלתי לחפש ברמת גן, ונפגשתי עם מתווכים, והסתכלתי בקבוצות פייסבוק, וביד שתיים, ובמדלן, ואיפה שאתם לא רוצים. וככל שראיתי יותר דירות, נהייתי יותר מבולבל. לא ידעתי מה אני רוצה. וזה... זה התחיל ממש לבלבל אותי, כי זה, כל מה אתה רואה עוד דירה ועוד דירה, ואתה תמיד צריך לזכור מה בדירה הקודמת, ואתה מצלם, ואתה שומר את זה בצד, אומר, מתישהו אני אצפה בזה. אתה לא תצפה בזה בחיים. אבל אתה צובר המון המון דאטה והמון אקסלים, ונהיה לי איזה גוגל שיט מטורף כזה, שמראה את כל הדירות, כל הפרמטרים, ספרתי עריכים, איזה קומה, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר, באתי בבוקר, בצהריים, בערב, ונהייתי מבולבל. ואז באיזשהו שלב, בא אליי איזה מישהו שמתעסק בנדלן, אמר לי, תגיד, בדקת את בת ים? מה זה בדקתי את בת ים? מה זה, ללכת למכולת? מה זה בדקתי את בת ים? זה, אני בגן, את כל, הסיבה שהלכתי פה לרמת גן זה כי אני הולך ברגל מהבית שלי. אפילו לרמת גן היותר רחוקה לא הלכתי, כי זה רחוק לי ברגל. לבדוק את בת ים זה עכשיו לנסוע עם האוטו. זה, בר יודע כמה אני לא אוהב לנסוע עם האוטו. אז האמת שהתחלתי לחשוב על זה, אמרתי, וואלה, בת ים מעניינת, קרוב ליפו, יש פוטנציאל שהמחירים בתל אביב יעלו ואז אנשים יעברו לבת ים, קרוב לים, בוא נענה, פתאום זה התחיל לעניין אותי. יש רכבת קלה, אז פתאום לקחתי את התוכניות של הרכבת הקלה, פרסתי לי בחדר במפת ענק כזאת, והתחלתי לעשות עם לוח שם כזה, עם נעצים איפה תהיה רכבת הקלה, וכל פעם שראיתי דירה, בדקתי ממש עם מקרה מפה כזה, מה המרחק לרכבת הקלה, ושם אני אחפש.
אוקיי.
ואז ככה התחלתי לבדוק בבת ים, ועכשיו ראיתי שזה המון עבודה עכשיו להתחיל לחקור מקום חדש. וכמה שזה נשמע מצחיק, היה איזה רגע שביב כזה שמישהו הציע לי פרויקט כביכול מאוד מאוד משתלם בקריית חיים בכלל, בצפון, קריית חיים הערבית, שגם קרוב לים, וזה לסטודנטים, והיה לנו כרטיס סטודנט. פתאום הלכתי לבדוק שם. בקיצור, לא עלה אתכם בכל המקומות שבדקתי בארץ, אבל... לא חסר. מה שאני מנסה להגיד בכל הסיפור הזה, זה שלחפש דירה, באמת, אפשר כל החיים. כי כל הזמן אתה אומר, רגע, מה יהיה אם אני אבדוק פה? וגם חריש עלה באיזשהו שלב בכותרות, וכל פעם היה איזשהו משהו אחר, איזשהו buzzword כזה, ששם צריך לבדוק. ואז באיזשהו שלב, פגשתי מישהי שאמרה שיש לה... שתי דירות בבאר שבע, את באר שבע הכרתי מאוד מאוד טוב, בסוף החלטתי שאני במקום לקנות דירה אחת ברמת גן, אני יכול לקנות שתי דירות בבאר שבע, וזה מה שבסוף עשיתי.
אוקיי.
אז רכשתי שתי דירות בבאר שבע.
שנייה, אני רוצה לסכם את הנקודה הקודמת, כלומר, אתה אומר שהתפזרת ממש, אוקיי? התפזרתם ממש, ואתה התחלתם שם בגבעתיים, רמת גן, הגעת לבת ים, הגעת לצפון, לחריש, לקריות, ואתה אומר בשורה התחתונה, משהו שהוא מסר שמאוד חשוב שנייה להבהיר אותו, כמו שאתה אומר, הנושא הזה של אם אתם מתחילים לקנות דירה, חושבים לקנות דירה להשקעה ואין לכם מושג מה אתם רוצים או מה אתם חפשים, זה משהו שאתם לא תצאו ממנו בחיים. כלומר, אם אין לכם מושג מה אתם חפשים ואתם לא מתבייתים וממוקדים, אתם תחפשו, אומנם המדינה שלנו כבכל קטנה, אבל אנחנו לא נצא מזה אף פעם, ותמיד יש עוד דירה או עוד מקום, או עוד, כמו ששאר אומר, עוד איזה בז, ועוד איזה מקום שכביכול עכשיו אמור לקפוץ ולצוץ. אז במקרה הזה, להבין מה אנחנו רוצים ולהתמקד, זה משהו מאוד 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 חשוב, ולהבין שבכל שוק בצורך העניין, כנראה שתהיה הזדמנות, אוקיי? רק צריך להבין אותה, להבין את השוק, ובהתאם לזה להכיר ולזהות את ההזדמנויות, או לייצר את ההזדמנויות, מה שנקרא בנדל"ן.
לגמרי. אז באמת המסר הכי חשוב בעיניי זה מיקוד, להתמקד באזור ספציפית, עיר ספציפית, ולאט לאט לעבור מהמקרו למיקרו. אפשר להתחיל בהתחלה נגיד משתי ערים, אתם לא בטוחים באיזה עיר, להתחיל משתי ערים, לגשש קצת פה, קצת פה, זה בסדר. אבל לאט לאט לעשות את המיקוד לעיר ספציפית, ואפילו ברמה של רחובות ושכונות. אוקיי, כי אחרת לא יוצאים מזה, זה אינסופי.
עוד איזשהו, שנייה, לפני שאתה ממשיך עם באר שבע, עוד איזשהו טיפ קטן שהרבה פעמים מדברים עליו, ואני שמעתי את זה מהמון המון אנשים שמאוד חזקים בנדלן, זה ללכת בתור התחלה, בגלל שאנחנו פחות מכירים את האזור, ולהתחיל לחקור עכשיו אזור שלם, אם אני עכשיו בראשון, את כל מערב ראשון, זה מאוד מאוד קשה, ללכת לאזור שיש בנייה דומה, אוקיי? בנייה זהה, אוקיי? או בנייני רכבת, או ממש בניינים שהם זהים ודומים, וככה מאוד מאוד קל לנו להשוות תפוחים לתפוחים, מה שנקרא. כי הדירה היא אותה דירה, זה אותו מפרט בדיוק, אוקיי? ואז קל לנו מאוד להבין שדירת ארבעה חדרים היא עולה ככה וככה וככה, אז יש את הדברים הקטנים שאולי פה היא טיפה יותר משופצת או דברים כאלה, או כיוון לשם או כיוון לזה, אבל בסך הכל זה אותו מפרט, זה אותה דירה, מאוד מאוד קל לנו להבין מה הסדר גודל, מה הסדר גודל של המחירים, וקל לנו להשוות מחירים ולהבין מה אמורה להיות עלות של הדירה, כמובן לראות שיש לנו מה שנקרא מספיק יחידות דיור כאלה, כלומר, אם יש לנו רק שתי בניינים, זה כנראה זהים, זה כנראה לא מספיק, כי כנראה לא יהיו מספיק עסקאות. אז אולי להתרכז, לחפש משהו אזור שיש בו קצת יותר. אוקיי, מדברים על מינימום של 300 יחידות, או משהו כזה, ואז יש מה שנקרא מספיק בשר.
מעולה, אז בוא נדבר רגע, אם דיברנו קודם על התכנות, והסביבה, בוא נבין איך אנחנו בודקים את הסביבה. אני אתן לכם ככה כמה טיפים מהניסיון שלי שכדאי לכם להכיר. ברגע שאתם קונים את הדירה בפעם הראשונה, האמת שאתה תופס גם הפעם השנייה, השלישית והרביעית, אבל יש לך כבר ניסיון, אז זה כבר נהיה הרבה יותר פשוט. אז הדבר הראשון זה הצע, אוקיי? תיכנסו להרבה אתרי יד שתיים למיניהם, אוקיי? לא רק יד שתיים, לא חסר אתרים, בין אם זה יד שתיים, פייסבוק, יש עכשיו אפליקציה, אני לא זוכר את שמה בעל פה, אולי נשים את זה אחר כך בתגובות, אבל אפליקציה שמרכזת את, את כל ההצע של הדירות, מכל הקבוצות פייסבוק, אוקיי? זה משהו יחסית חדש.
מגניב.
נחמד. כי יש המון מאוד קבוצות פייסבוק, באמת כמו פטריות אחרי הגשם, במיוחד בתחום של דירות. אז תבדקו קודם כל שיש היצע בכלל לאזור שאתם רוצים לרכוש בו. ואם זה נמוך מדי, אז יהיה לכם קשה להשוות. יהיה לכם קשה, אם אין מה להשוות, יהיה קשה להשוות. זאת אומרת, אם אין כמעט עסקאות באותו אזור, או לא היו המון המון, לא היה המון המון זמן, אז צריך להבין למה. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר השני זה, אני קורא לזה GIS, כל עירייה זה משהו אחר, זה תבדקו תוכניות בעירייה לעשר שנים הבאות. כי אם תקנו עכשיו דירה עם נוף לים, ומחר יבנו לכם גורד שחקים, ולא יהיה לכם נוף לים, יהיה לכם נוף לקיר, יכולתם למנוע את זה מראש, יכולתם לדעת את זה מראש, כי אם תיכנסו לכל אתר של עירייה, למדור הנדסה, לפעמים גם נקרא GIS, תוכלו לבדוק מה התוכניות לעתיד, יכול להיות שיהיו תוכניות אחרות שלא ראיתם אותן, אבל זה לא דברים שקורים כנראה מהיום למחר, מתכננים את זה קדימה, אז כדאי שתבדקו את זה לפני. דבר נוסף, פייסבוק. אוקיי, מעבר לקבוצות פייסבוק, אני מאוד מאוד אוהב שאני רוצה לבדוק אזור מסוים, אני אעקוב אחרי ראש העיר בפייסבוק. אני יכול להגיד, ספציפית נגיד בבאר שבע, שראש העיר הוא מאוד מאוד פעיל, אז אפשר לראות מה הוא עושה לעיר, אבל אפשר לראות, יש כל מיני ראשי ערים שמאוד מאוד פעילים בפייסבוק, אפשר לראות מה הם עושים, וזה גם עוזר לגלות כל מיני דברים שלפעמים לא רואים אותם באתר של העירייה.
מעבר לזה, קבוצות פייסבוק של העיר, או של השכונה שאתה רוצה לקנות בו, או משהו כזה, זה מאוד מאוד רלוונטי, אתה מבין את הלך הרוח, אתה מבין את הבעיות, אתה מבין את הדברים הטובים, את הפיתוחים, את כל הדברים שקורים בשכונה, שאתה לא בהכרח תראה גם אם תלך שם פיזית.
נכון, בהקשר הזה אני גם אגיד שעוד דבר שאני נהגתי נוהג הרבה לעשות, זה לחפש את, אם אני נכנס לקבוצות פייסבוק, לחפש את השם של הרחוב הספציפי שבו אתם מעוניינים לקנות בפייסבוק, לראות אם מישהו אי פעם רצה להזכיר ברחוב הזה, ואז לרשום לעצמכם, יש לכם המון דאטה, תשתמשו בו, לראות בכמה הוא רצה להזכיר, כי לא תמיד יש לכם את המידע בכמה הוא הוזכר בעבר. לראות מי סוג האוכלוסייה שם, אם זה סטודנטים, אם זה משפחה, וכו' וכו'. עיתונות כלכלית. אז יש לנו, בין אם זה גלובס, דה מרקר, כלכליסט, ביס פורטל, חפשו על העיר שלכם כתבות בעיתונות הכלכלית, תראו מה אמרו עליה. זה יכול מאוד מאוד לעניין ולשרת אתכם. מלאג, אוקיי? תבדקו אם יש, יכול להיות שיש מועצה ללימודים גבוהים, זה מלאג, יכול להיות שיש אוניברסיטאות, מכללות, כל מיני דברים כאלה, אם אתם רוצים להזכיר למשל לסטודנטים, אז שווה לבדוק את זה באתר של המלאג. GovMap, אתר מעולה, אתר שאתם יכולים ממש לראות מעין שכבות כזה, מה תחנות אוטובוס, בתי ספר ליד, גני ילדים, אז בהתאם לאוכלוסייה שאתם מחפשים את זה להשקעה או למגורים, אם אתם האוכלוסייה, תוכלו לראות כמה אתם קרובים לקופת חולים וכמה אתם קרובים לגן הילדים וכו'. ביטוח לאומי, אוקיי? בביטוח לאומי אתם יכולים למצוא על התעסוקה וכמובן נתוני אבטלה, מעיד על טיב האוכלוסייה. ויש עוד הרבה הרבה דברים שאפשר לבדוק.
אז בוא נתקדם, בוא נשתדל להתקדם בסיפור. התחלת להגיד שעברת להשקעה והחלטת ללכת על שני דירות בבאר שבע במקום דירה אחת בגדולה, מה שנקרא במרכז.
כן, אז בסופו של דבר אני החלטתי, אחרי שראיתי שאני מתפזר ומחפש הרבה מאוד זמן דירה בעצמי, החלטתי לקחת ליווי, לשלם למישהו שיעזור לי וגם נתן לי את הביטחון והגושפנקה לראות שמה שאני עושה זה כמו שצריך, וגם לא להתפזר, כי בסוף זמן שווה כסף, לא רק ידע שווה כסף, גם זמן שווה כסף. בזמן הזה כבר מזמן יכולתי לעשות יותר מעסקה אחת, אם לא הייתי מחכה כל כך הרבה ומתפזר.
כמה זמן לקח לך לחפש את כל, כאילו כל התאריך של החיפושים האלה, עד שהגעת וננעלת על באר שבע, כמה זה לקח לך?
אני חושב שאפרות 9 חודשים בזבזתי זמן.
אוקיי. לא מעט.
כן, לא מעט. וגם אחר כך זה לוקח זמן, אחרי שאתה מתבעט על מקום ספציפי.
כן, ברור. אוקיי.
אז החלטתי שאני קונה, החלטתי שאני כבר הולך לאסטרטגיה של אקזיטים, קונה משפץ מוכר, זה מה שאני בחרתי לעשות כדי להגדיל את ההון, זה מה שאני בחרתי. אגר גם עברתי לארצות הברית, ליוון וכו' וכו'. אבל זה ככה הסיבור שלי בגדול, איך אני התחלתי מבכלל רעיון של דירה למגורים, לרעיון של דירות, לאקזיטים וגם בכל העולם. ושוב, הכי חשוב לקחת מפה זה העניין של המיקוד, כי אם היה מישהו שממקד אותי ועוזר לי מלכתחילה, זה שווה את הכל בעיניי.
אז אני חושב שגם הנושא הזה שאמרת שבסופו של דבר, אחרי שניסית לבד, החלטת לקחת מישהו שיעזור לך, זה אחרי שעשית קורס, ואחרי שאומנם לא היה לך הבנה גדולה בתחום הנדלן, אבל הכרת את עולם ההשקעות באופן כללי ומשוק ההון וזה, זה אמירה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים את המחשבה, במיוחד בתור התחלה, זה מה, למה אני צריך שמישהו, למה אני צריך שם למישהו, אני אעשה את זה לבד, או דברים כאלה. עכשיו אפשר לדבר על זה פרק שלם של האם לקחת איש מקצוע ולעזר בו, לא רק בעולם הפיננסים, אבל גם בעולם הפיננסים. אז אני לא רוצה לחפור בזה, אני פשוט אגיד
ש... אני יכול לסכם את זה במשפט. אם אני רוצה לייצג את עצמי בבית משפט, למה שאני שם לעורך דין, אני יכול לייצג את עצמי, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, העורך דין הוא מומחה, הוא למד מספיק שנים, וגם היה מספיק פעמים בבתי משפט, אותו דבר, מישהו שקנה מספיק דירות בחיים שלו, הוא ידע לעזור לנו לקנות דירה בצורה נכונה, בסוף יצא לנו כנראה יותר זול, או הטעויות שלא נעשה, לא יעלו ביוקר.
בדיוק, אז במובן הזה אני חשוב להגיד, גם הטעויות, כמו שאתה אומר, שכנראה הוא יחסוך לנו חלק מהטעויות בדרך, אם זה בדברים הטכניים, או בדברים שאתה אפילו לא שם לב אליהם, במיוחד בדירה ראשונה להשקעה, אז זה דבר אחד. דבר שני, מהניסיון שלו ומהקשרים שלו, יכול להיות שזה יביא לך עסקאות יותר טובות, או שהוא יצליח להתמקח במשא ומתן יותר טוב ממה שאתה תדע להתמקח, כי הוא מכיר את השוק, הוא מכיר את האזור, הוא קנה עשרות דירות כנראה כבר במהלך הדרך. וכמובן הזמן, כמו שאתה אומר, 9 חודשים זה זמן שיכולת לעשות כסף בזמן הזה, וגם אם נניח סתם, למרות שכנראה שהעסקה שהוא יביא לך תראה עסקה יותר טובה, בזמן הזה יכולת לעשות כסף, וגם אם העסקה כביכול היא לא הכי הכי טובה, 9 חודשים האלה כנראה הופכים את זה לעסקה יותר טובה ממה שאתה עשית. כלומר, בסופו של דבר, גם הזמן הזה היה כבר מחפר על עסקה שהיא במרכאות קצת פחות טובה. אז אני לא אומר לרוץ ישר לאיש מקצוע והכל ופה ושם, אבל כן לחשוב על זה ולשקול את זה ברצינות, ולהבין שוואלה, יכול להיות זה כן ישתלם לכם בסופו של דבר value for money, כלומר, עלות מול תועלת.
לגמרי, אז שאנחנו עושים עסקה, זה לא בעל מקצוע אחד, זה צוות של בעלי מקצוע, ואני אתן כמה טיפים איך עושים את זה בצורה נכונה.
יאללה, לקראת סיום, אנחנו ממש סוף הפרק, אז ככה נסגור את הפרק.
מעולה, אז קודם כל עניין המימון. אל תחסכו ביועץ משכנתא, תעשו לי טובה. אלא אם כן אתם ממש ממש אוהבים את זה, וחיים את זה, וכל הם רוצים לחשב בעצמכם, סבבה. אבל אני אומר לכם, רוב האנשים לא יצליחו, גם בינם שמאוד מאוד מבין במשכנתא, לא יצליחו להגיע לרמה של יועץ משכנתא שחי ונושם את זה, אוקיי? הוא יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. עוד טובה שתעשו לי, אל תחשבו שאתם שמאים. תשתמשו בשמאי טרום הקנייה, קודם הקנייה, אוקיי? לא אחרי הקנייה שזה כבר מאוחר מדי, אלא לפני הקנייה. נכון, זה עולה עוד כמה גרושים, אבל זה ימנע מכם לעשות טעות מאוד מאוד קריטית.
בנושא הזה שווה להביא גם שמאי פרטי, אבל שהוא עובד עם הבנק, נכון? כדי שהוא באמת, הערכות שלו יהיו זהות, ושלא תביאו שמאי שמעריך את הדירה ב-X, ואז השמאי של הבנק יעריך את הדירה ב-Y, ואז יש פער, ואז פתאום ההון העצמי שלכם אולי לא מספיק, או דברים כאלה. נקודה שחשוב לדבר עליה.
נכון, זה נקרא שמאות מוקדמת, אתם יכולים לקרוא על זה אחר כך, ואנחנו נעשה על זה גם אצלנו כתבה ספציפית באתר, בידע מקף כסף יואל. עוד דבר, בהקשר של דירה דווקא מקבלן, תשפצו אחרי שקניתם את הדירה, ולא לפני, אחרי שנכנסתם לדירה, ולא לפני שנכנסתם לדירה. הרבה אנשים משפצים, מוצאים המון המון כספים, ואז הם מגיעים לדירה, ומה הם מגלים? שפתאום הם רוצים את החשמל להזיז ימינה, זה עולה עוד 120 שקל, ולהוסיף עוד נקודה, זה עוד 200 שקל. תחיו בדירה, תראו מה הצרכים, ותשפצו לאט לאט. זה יחסוך לכם הרבה מאוד כסף.
אוקיי.
עוד דבר, תעשו לי טובה, אל תריבו ממתווך על העמלה שלו. כשאתם רבים ממתווך על העמלה שלו, כשתגיע לו עסקה בוננזה, האחרון שהוא יפנה אליו זה אתם.
אני מניח שאתה מדבר על דירה להשקעה.
יכול להיות גם למגורים האמת, לא יכול להיות להשקעה. זאת אומרת, אם יש דירה שהיא מאוד מאוד מתאימה לכם, מתאימה גם לעוד מישהו, הוא יפנה למי שדווקא ישלם לו יותר. בסוף זה השוק. אוקיי, עוד כמה דברים אחרונים. זה לא מאוד מאוד חשוב אם הריצוף הוא 80 על 80 או 60 על 60. תאמינו לי שזה לא מה שיעשה אתכם מאושרים. אוקיי, תקנו בגבול היכולת שלכם. אל תקנו דירה עם חלום שאתם אומרים, אני באמת נתקלתי בזה, דירה בראש העין עם נוף לים, אין ים בראש העין. אוקיי, לא משנה כמה בברושור עושים לכם נוף לים, אין שם ים. אז זה מאוד מאוד חשוב. והכי חשוב, דירה זה לא חתונה קתולית. תכננו 5 שנים קדימה, אל תכננו 20 שנה קדימה. אתם יכולים לעבור גם דירה ולאט לאט להשתדרג. מה שנקרא דירת מקפצה.
טוב, בסדר גמור. אז אני חושב שמה שנקרא, נסכם פה את הפרק. דיברנו באופן כללי על הדרך של שי, איך הוא עבר מרעיון של לקנות דירה למגורים בכלל, עם אשתו בראש העין, נכון? דרך הקבלן שהתרסק כשהייתם בערך דבש, ואז הייתם שויפט לגמרי ועברתם לדירה למגורי, לדירה להשקעה, והתחלת להתפזר, ובסופו של דבר, אחרי כמעט שנה, הגעת להבנה שאתה צריך להתמקד, ולקחת בסוף גם ליווי, ובסוף קנית שתי דירות בבאר שבע. אז באמת דיברנו על זה שמיקוד פה הוא מאוד מאוד חשוב, והבנת הצורך, להבין מה אתם רוצים, ושנייה, לא ישר, דיברנו בהתחלה ממש על המסלול, שישר לקנות דירה וחייבים לגור בדירה משלנו, לא בכלל חייבים, ויכול להיות שגם אם חייבים, אז אפשר לדחות את זה כמה שנים, ואולי זה, אולי, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו לחישובים, כי זה יכול לקחת שעות, אבל יכול להיות שבתור התחלה יותר חכם לקנות דירה להשקעה, וכרגע לזכור במקום אחר, צריך להבין את הדבר הזה, ולא ישר לרוץ כמו על אוטומט, לקנות דירה להשקעה, ולהיחנק 30 שנה, מה שנקרא, עם משכנתה שהורגת אותנו ולא נותנת לנו להתקדם בחיים הפיננסיים. דיברנו על המון המון טיפים של איך לבדוק ואיך לזכור, גם איך לבדוק אזור ושכונה והתכנות של עסקה והכל, גם על שם מקצוע. אני מקווה שאהבתם את הפרק, חברים. אנחנו נשתדל מדי פעם, אתם יודעים, רעיונות עם אנשים אחרים, שמו שאנחנו עושים, מדי פעם לתת השראה מאיתנו, ולא רק לשלב בזה גם פרקטיקה, אבל לתת השראה מהסיפורים האישיים שלנו. מקווים שאהבתם את הפרק, הם מוזמנים לעקוב אחרינו ולדרג אותנו, ולעקוב ולהיכנס גם לאתר שלנו, ולקבוצה, ולרשימת תפוצה, ולכל מקום מה שנקרא שאנחנו נמצאים בו, בפייסבוק, באתר. להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט, באמת תודה רבה לכם על המילים החמות ועל ההמלצות, תפיצו לחברים, וזהו, נתראה בפרק הבא, חברים.
יאללה, אז נתראה. ביי.